שלום לכולם וברוכים הבאים לחושבים טוב. כאן איתכם יהודית כץ בפרק 140. וואו. ואנחנו כאן במטרה לחשוב טוב על מה הופך את החיים שלנו לחיים טובים יותר, רגועים יותר, ראויים יותר, וכיף שאתם כאן בעוד פרק. לפני שהכל מתחיל, אני רוצה לספר לכם שהולך להיות אירוע מרגש, 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 יום הולדת 6 לפודקאסט, יום הולדת 6 שנים, אנחנו עולים לכיתה א', חושבים טוב, ואני רוצה להזמין אתכם להיות חלק מהדבר הזה שאני עובדת עליו, ממש משקיעה בו מלא, וזה קורה ב-24 במרץ 2023, יום שישי בבוקר, 3 שעות של תוכן וחגיגיות ודברים מרגשים. אז כמה מהדברים שהולכים להיות שם, קודם כל קראנו לזה להתחבר מחדש, גם לעצמי וגם לאנשים אחרים. אז תהיה שם שיחה בלייב, כמו פודקאסט, רק בלייב, אז אם אתם אוהבים את הפודקאסט, בואו לראות אותו קורה, עם דוקטור מיכה גודמן, שאני מלא זמן מחכה לדבר איתו, ותהיה שיחה בלייב עם רונית כפיר, שכבר התארחה כאן בשני פרקים בפודקאסט, שהם מאוד מאוד מוצלחים. עוד תהיה הרצאה אישית מאוד שלי, שאני ממש מתרגשת לקראתה, ועוד הפתעות של שנוגעות ברגש עם תרגולים ומוזיקה. ובקיצור, אם אתם אוהבים את הפודקאסט, אז כדאי מאוד להיות שם, ואני כבר אגיד שהמקומות מוגבלים. אז יהיה לינק שמצורף לפרק עם כל הפרטים, ואני מחכה לראות אתכם ולתת כיפים ולהתחבק ולשמוע על פרקים שנוגעים בכם, ונתראה במסיבה. אז היום אנחנו נתרכז בעצמנו, או יותר נכון במה שקורה כשעצמנו הופך להיות קצת יותר מדי. ובשביל זה אני אתחיל במיתוס. הרבה לפני האינסטגרם או הפייסבוק או הסלפיז או whatever, היה מיתוס שכולנו מכירים אותו וצריך לפתוח איתו את הפרק, על מישהו שהיה מאוד 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 אובססיבי לתדמית שלו, לאיך הוא נראה, למי הוא בעולם, והוא הלך והסתובב וחיפש מישהי לאהוב. והוא הייתה מישהי שהייתה נימפה, מה שנקרא, שקראו לה אקו, והיא מאוד אהבה אותו, אבל הוא דחה אותה. היא לא הייתה טובה מספיק, והוא המשיך לחפש ולחפש עד שהוא נתקל באיזשהו מאגר מים, והוא ראה דבר כל כך יפה. הוא ראה את ההשתקפות שלו, והוא אמר, וואו, איפה זה היה כל החיים שלי? והוא בהה בהשתקפות שלו, והוא היה מאוהב בזה, והוא לא הצליח להתנתק מזה, והוא לא העיז לשתות מהמים, כדי שזה לא איכשהו ישבור את ההשתקפות הכל כך יפה. הוא פחד שהדמות שלו תיארס, עד שמתי שהוא גבה בצמה, וטבע ומת שם. וכך צמח לו פרח ה נרקיס, שאנחנו מכירים עד היום. המיתוס הזה תופס את הרעיון המרכזי של מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, שזה נרקסיזם, נרקסיסטים, אישיות נרקסיסטית ועוד דברים שנצלול לתוכם היום. מה קורה כשהעצמי שלנו הופך להיות מנופח, מופרז, לפעמים עד כדי פגיעה באנשים אחרים, איך אנחנו מזהים אנשים כאלה שנמצאים סביבנו, האם אנחנו כאלה, מה עושים כשיש בן אדם כזה בחיים שלנו, מה הרמות של הדבר הזה, איך החברה משפיעה על זה, ועוד שאלות שנשאל היום. ולשם כך, הזמנתי לכאן היום את דוקטור אילן וולקוב. וואו, ברוך הבא.
פעם קודמת בשלב הזה אני מחיתי כאן כפיים,
נכון.
וזה ירד בעריכה,
נכון.
אבל זה הוליד את הפרק הזה.
נכון, ככה הולדנו את הפרק הזה כשאורח מוחה לעצמו כפיים על ההגעה, ואני אציג אותך גם באופן רשמי לטובת מי שלא שמע את הפרק הקודם, שהיה על פסיכדליה, על הטיפול החדשני בפסיכדליה, מומלץ מאוד מאוד לשמוע, מאוד פותח את הראש. אז אתה פסיכיאטר ומנהל רפואי במרכז דוקטור טל.
אכן.
אז מה, כשאנחנו אומרים על מישהו שהוא נרקסיסט או נרקסיסטית, למה אנחנו מתכוונים?
קודם כל, אלה אנשים שעסוקים מאוד בחשיבות עצמית, ויש להם תפיסת עצמי גרנדיוזי. אוקיי, זה מין כזה, אני הכי טוב, השאר לא מבינים כלום. אוקיי, אני המרואיין הכי טוב שלך כאן בתוכנית. אין טובים ממני. אני משוכנע בזה, אדומקי נשמתי, ואני מחפש לזה בעצם כל הזמן הכרה. אני גם עסוק מאוד בפנטזיות של הצלחה, שהיא חסרת גבולות. זה מין כזה, אם אני אחבר את זה לישראל של כאן ועכשיו, שלושת הקפים, כוח, כבוד, כסף, אני אעשה פה פודקאסט וזה יביא לי כוח, וזה יביא לי כבוד וזה יביא לי כסף, ואני עסוק בזה מאוד מאוד מאוד.
וזה יכול להיות כאילו לא רק יותר חכם, אלא זה גם יכול להיות אני יותר יפה, אני יותר חד, אני יותר רוחני, אני יותר, נכון? כאילו זה יכול להתחפש לכל מיני דרכים.
אני חושב שהדגש הוא על אני.
כן.
והדגש הוא על יותר.
כן.
ואז יש, והאמונה הזאת היא גם, בסופו של דבר מובילה לזה שאני רוצה גם להקיף את עצמי באנשים כאלה. אני לא אבוא לסתם פודקאסט, אני אבוא לפודקאסט של יהודית קאץ. אני רוצה בעצם להקיף את עצמי באנשים שהם ראויים לי. ואז זה גם מוביל לזה שבהתחלה גם מאוד קל להתמכר לתחושה הזאת. כאילו אם אני עכשיו ליד נרקסיסט, אז ההדרה שלו גם גולשת אליי. אבל זה לא עד בלי די, באיזשהו שלב זה גם יקרוס, ופתאום כשאני מפסיקה לשמש את הצרכים שלו, אז אני כבר לא שם. דבר נוסף שמאפיין נרקסיסטים, זה באמת צורך באיזושהי הרצאה שלהם. עוד פעם, כוח, כבוד, כסף. אני כל הזמן רוצה שיעריצו אותי, אני כל הזמן רוצה שיגידו לי כמה אני טוב. אני לא אלך עכשיו ואני אטפל באנשים, כי חשוב לי לדעת שעשיתי טוב לעולם. אני אטפל באנשים, כדי שאחרי זה אותם אנשים יבואו ויגידו, הוא הציל לי את החיים. הוא המנתח שהשתיל לי את הלב. אוקיי, יש באמת מקצועות מסוימים שמושכים עליו, אליהם יותר נרקסיסטים, כי אלה מקצועות שיש בהם יותר חשיפה, יותר מקום להכרה. אם את עובדת סוציאלית באיזשהו גגון, וזה הכל כזה מאוד בעשייה אמיתית, זה הרבה פחות נוצץ מאם אתה עכשיו עושה את זה בטלוויזיה, ואז כולם מוחאים כפיים. ביום יום לא מוחאים לכולנו כפיים, אבל נרקסיסטים ירצו את הכפיים האלה וזה חשוב להם, וכשזה לא קורה הם מאוד מאוד נעלבים. יש גם את החלקים היותר, נגיד שהם מאפיינים יותר גם נרקסיסטים שקטים, הם לא כאלה שחייבים בהכרח להיות גרנדיוזים, כאלה שיש להם תחושה של מגיע לי.
כן, כלומר זה עדיין איזושהי תחושה שאני קצת מורמת או חשובה, או שהצרכים שלי יותר חשובים מאנשים אחרים.
We are the chosen people.
כן, עם סגולה.
כן, עם סגולה, מגיע לנו. וזה זה מוקשים, אם מנסים לעשות איזשהו תהליך שדורש ויתורים ופשרות. עכשיו, זה גם נרקסיסטים, ופה זה אולי מתחבר, ככה שאלו הרבה שאלות על החיים לצד נרקסיסט, ומה עושים, וניכן שהרבה מאוד אנשים נפגעים מנרקסיסטים, זה די בכל מקום היום בחדשות. אז יש את הנטייה הזאת לנצל אחרים, זה אלה שיבואו ויגידו, תבוא תאסוף אותי, ותבוא תיקח אותי, ותעשה לי, והם לא מנגישים צורך להחזיר, כי עצם השירות שלך איתו זה כבר good enough.
זה פרס.
זה פרס.
אם היית איתי, כבר קיבלת את ה...
איזה מזל יש לך שאת מערכת אותי לפודקאסט הזה, כאילו וואו, כאילו איפה עוד היית מוצאת מישהו כזה. זאת אומרת, יש את התחושה הזאת של אני אנצל מישהו, אבל אני לא ארגיש רע שאני מנצל מישהו.
וגם חוסר אמפתיה.
וחוסר אמפתיה, כן. גם לא כזה אכפת לי. אני פחות עוצר עכשיו לחשוב על מה הוללתי עכשיו. ובאופן ככה די, אני חושב, יומיומי, אלה אנשים שבאופן כללי מתנהגים כזה עם סכום משחק אפס. אם אתה קיבלת, אני לא קיבלתי. אם אני קיבלתי, אתה לא קיבלת. והם גם שחצנים ומוחצנים, שזה לא תמיד מעיד על נרקסיזם, אבל זה משהו שלא פעם מאפיין נרקסיסטים, ואם תלכו שנייה, נגיד, לפוליטיקה העולמית, אז אם נלך לארצות הברית ודונלד טראמפ, ששוב, אי אפשר קווים, אמרנו נרקסיסטים, לא בדקנו אותו פורמלית, אבל זה ניכר מאוד מאוד שהאיש הזה קיבל את הנשיאות, בין היתר, כי הוא שחצן ומוחצן מאוד. תחשבו, מגדל טראמפ הזהוב, הגבוה, הזקור, ואנשים נפלו שבי לדבר הזה. כי גם יש בזה משהו מאוד מאוד מקסים.
וואו. אז נרקסיזם זה איזשהו סט של תכונות או של התנהגויות. זאת לא ההבחנה, זאת לא ההפרעה הנפשית. ההפרעה הנפשית זה הפרעת אישיות נרקסיסטית. אבל אם מישהו סתם, לא יודעת, כזה זבל אליי, זה לא אומר שיש לו הבחנה. בשביל שתהיה לו הבחנה, הוא צריך לחוות ממש קושי בחיים שלו. וכשאנחנו מסתכלים על נרקסיזם כתופעה, שיש לו כמובן איזשהו ספקטרום מאוד מאוד רחב, מקטן ועד גדול, אז אפשר לראות את זה גם כאיזשהו חוסר ביטחון פסיכולוגי. כלומר, זה כל הזמן מרגישים לא יציבים, ריקים, וצריכים למצוא משהו שימלא את זה. כלומר, יש כאן משהו שבאמת, כשזה קיצוני, אנחנו קוראים לזה הפרעת אישיות, אבל זה כמעט הפרעת האישיות היחידה, אם לא היחידה, שמי שסובל ממנה, זה לא האדם עצמו. כלומר, זה לא עכשיו אני סובלת מההתנהגות שלי בקו הראשון, אלא כל האנשים סביבי נפגעים.
אז נהיה לשנייה לדייק.
כן.
הם ועוד איך סובלים, אבל הם לא מודעים לסבל הזה. תמיד. זאת אומרת, יש משהו שקוראים לו שבר נרקסיסטי, שזה מה שקורה לנרקסיסט, כשפתאום הוא פוגש מציאות, שהיא לא עומדת בקנה אחד עם, עם הציפיות שלו. הוא היה משוכנע שהוא יקבל את העבודה הזאת, משוכנע, 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 לקחו מישהו אחר. אוקיי, צריך עכשיו לבחון את כל החיים שלי אחורה, להבין איך אני תמיד רגיל לקבל בדיוק את מה שאני רוצה, ופה לא קיבלתי. או שאני עכשיו בזוגיות עם מישהו, טק בגד בי. מה? הוא בחן עכשיו מישהי על פניי, אבל אני הכי טובה. איך הוא עשה את זה? עכשיו, השבן הזה מייצר מצוקה. כשיש מצוקה, אז לפעמים פונים לטיפול ומנסים לבדוק למה. אבל הרבה פעמים, אבל המצוקה האמיתית, הבאמת אמיתית שלהם, שהם עסוקים מאוד בחיצוני, ועסוקים מאוד בפסון, ולא עסוקים בתכלית ובעומק, והכי הכי לא עסוקים ברגש, זה סבל שהם לא מודעים אליו. זאת אומרת, זה אנשים ששתים על פני העולם, רוכשים, קונים, מחליפים, הם לא באמת יודעים אהבה מהי. אדם שיודע מהי אהבה, הוא מבין כמה הם מפסידים. אבל הם כנראה לא הכירו את זה אף פעם. לא מההורים שלהם כשהם גדלו, כי כנראה זה גם מה שיצר אותם כנרקסיסטים. לא אחרי זה מבני זוג, כי הם החליפו אותם בעצם. הבני זוג, נרקסיסטים הופכים את האנשים שסביבם למין שלוחה נרקסיסטית שלהם. זאת אומרת, יש לי כרגע בת זוג שהיא מין טרופי, כזה, יש את המושג הזה, טרופי וייף.
כן.
היא כרגע משרתת איזושהי מטרה, כי כולם יבואו ויחמיאו לי כמה היא יפה, אבל היא שלוחה שלי. וברגע שאין לי יותר צורך בה, אז זה מין חלק כזה שמתנתק, ואני מתחבר לאיזושהי שלוחה חדשה.
כן.
אבל אני אף פעם לא יודע מה זה להיות בקשר אינטימי, קרוב, אוהב עם מישהו. כי כולם בעצם משרתים איזשהו איזשהו צורך.
כן. אז אנחנו מדברים על זה שאנשים הם כמו איזה נותני שירות שלי, גם האנשים הקרובים ביותר, וכמובן שאנחנו יכולים רק לדמיין כמה אנשים מסביב יכולים להיפגע, אבל חשוב לי להדגיש שגם במקרים מסוימים, האדם עצמו שסובל מנרקסיזם יכול להיפגע. כי כשזה קיצוני, כשאנחנו מגדירים את זה הפרעת אישיות נרקסיסטית, זה בערך 1% או 2% מהאוכלוסייה, אגב, יותר נפוץ אצל גברים, אז אנחנו מדברים על הפרעה כי זה משתלט על החיים, וכי זה יוצר בעיות אמיתיות. והבעיות האלה יכולות להיות, שוב, כמו שאמרנו, כלפי אנשים אחרים, אבל זה גם יכול להיות זה שאני מרגישה כמו איזה כלי ריק, שאני כל הזמן צריכה למלא אותו בעוד תשומת לב, בעוד הישגים, בעוד וואו, בעוד כסף, בעוד כבוד, ושלא משנה מה, אני באיזשהו מרדף, שהוא מרדף בלתי פוסק. וכשהאגו נפצע, כשמשהו לא מצליח, אז זה יכול להיות מאוד מאוד כואב, ומאוד מאוד חזק, ואיזושהי רגישות מאוד מאוד חזקה. ככה שזה איזושהי הגנה כזאת לא מפותחת על ההתקפה של עצמי, אני איזה, באיזה נואשות שהעולם יאשר אותי.
כן.
ובאמת, עוד מעט נדבר קצת יותר על המסוכנות של נרקסיזם, אבל חשוב לי אולי להבין איתך, איפה עובר הקו הזה בין זה שיש כאן משהו שהוא על ספקטרום, איזושהי תכונה, לבין משהו שאנחנו ממש נקרא לו הפרעה.
אני חושב שחשוב מאוד לבוא ולהגיד שאבולוציונית, אם זה נוצל, זה כי זה שלט את האנושות באיזשהו אופן. קווים נרקסיסטיים זה משהו שהוא חיוני להתקדמות החברה. אוקיי, אם לא היה נרקסיזם, אני לא יודע כמה רופאים היו.
למה?
כי בשביל להיות רופא, ובשביל להיות מסוגל לקבל החלטה עכשיו של חיים ומוות, אתה צריך להיות קצת מלא בעצמך, שאתה בעצם מוכן לקחת את ההחלטה הפטרנליסטית הזאת על מישהו, ולעשות את המהלך הזה. עכשיו, גם בלהכין פודקאסט, אתה צריך איזה מידת נרקסיזם כזו של, אוקיי, אנשים ירצו לשמוע את מה שיש לי להגיד. כאילו זה גם מאוד מאוד להרים לעצמך. עכשיו, בלי זה העולם לא היה מתקיים, כי זה מה שבסוף, זה הדרייב שמניע אותנו בהרבה מאוד כיוונים. אבל פה אני תמיד עושה איזושהי הבחנה, צחקנו על זה קצת בינינו לפני זה, בין נרקסיזם רעיל לבין נרקסיזם חמוד. כאילו יש דבר כזה נרקסיזם חמוד, אני יכול להיות קצת מלא בעצמי, אבל כל עוד אני במודעות על זה, וכל עוד אני לא הולך ואני דורך על אנשים אחרים, וכל עוד אני לא מבטל אנשים אחרים, וכל עוד אני מוכן לתת לאנשים אחרים, להיות אנשים אחרים, אז זה בסדר. אבל כשזה כבר מתחיל לעשות נזק לי ולסביבה, אז בעצם כבר אפשר לדבר על זה ממש כהפרעת אישיות נרקסיסטית, שכדאי שתטופל. באופן עקרוני, הספרות מדברת על זה שאחוז אחד מהאוכלוסייה, סובל מנרקסיזם, אוקיי, אנחנו אמרנו שיש שלוש קבוצות של הפרעות אישיות. הפרעת האישיות הנרקסיסטית היא נמצאת בקבוצה השנייה. אני לא אכנס לשאר הקבוצות, אבל חשוב להגיד שבקבוצה השנייה יש עוד כמה חברים. אז יש שם הפרעת אישיות גבולית, יש שם הפרעת אישיות היסטריונית, ויש שם הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית. למה שמו אותם בעצם במקבץ אחד? חשוב להבין את זה, כי זה אף פעם לא הכל אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו כפסיכיאטרים, אנחנו מאוד אוהבים להכניס אנשים לקופסאות. זה נוח לנו מחקרית, שנוכל לדבר באותה שפה עם הקולגות. זה נוח לנו ביטוחית, כי עכשיו אפשר לתת להם סעיף ביטוחי. אבל אי אפשר להכניס אדם באמת לקופסה. אז מי שיש להפרעת אישיות נרקסיסטית, לרוב יהיו לו גם קצת קווים גבוליים. קווים גבוליים, למשל, זה ששום דבר לא יציב ושום דבר לא צפוי.
כן.
אוקיי, אנג'לינה ג'ולי, נערה בהפרעה, מישהו פעם ככה ראה וזוכר. קווים אנטיסוציאליים זה כל הפושים האלה שממלאים לנו את בתי הכלא, שאין להם אמפתיה ואין להם תחושות מצפון או חרטה על משהו. הם פוגעים במי שהם רואים לנכון לפגוע. היסטריונים זה אנשים שבדרך כלל אוהבים להיות מרכז העניינים וכזה נעמדים עם סמלה אדומה במרכז העולם ומתחילים לעשות, למשוך המון תשומת לב. הקווים האלה בעצם מאוד מאוד מתרבבים. למה זה מסוכן? כי בסוף אתה לא רק מקבל מישהו שמלא בעצמו וחושב שמגיע לו וחושב שהוא יותר טוב מכולם. הוא גם הרבה פעמים גם קצת אנטי-סוציאלי. וגם לא מרגיש כל כך חרטה סביב זה שהוא פגע עכשיו במישהי שהייתה בזוגיות. ולפעמים הוא גם קצת גבולי, אז הוא גם לא צפוי ולא יציב. אז יכול להיות שהיום התחלת לצאת עם נרקסיסט, וזה היה נחמד וחמוד, והוא הדיר אותך והרגשת את ככה חלק מאיזה דרים טים. פתאום הוא קם בבוקר למחרת, ובשנייה שרף אותך. זאת אומרת, אז כשכל הפרעות אישיות האלה מתרבבות בתוך הקלאסטר הזה, בתוך המקבץ הזה, נוצרים אנשים מאוד מאוד מגוונים, שחלקם חמודים, ונרקסיסטים שמניעים את הכלכלה ואת העולם ומצליחים מאוד, חלקם רעילים מאוד ומסוכנים לחברה.
יש מצבים שבהם כשהנרקסיזם הוא קיצוני, דיברת על זה קצת בהקשר אנטי-סוציאלי, פסיכופת, אנחנו גם קוראים לזה, אז אם זה נגיד זוגיות, אסור להיפרד לבד במקרים כאלה. כאילו, רגע הרגשתי צורך ש... צריך להגיד את זה פה. אנחנו אמנם לא מדברים פה עכשיו על הסיטואציות הקיצוניות ביותר, אבל חשוב להגיד שאם זה קיצוני, אז אסור להיפרד לבד.
בואי נגיד, אם נסעת לחופשה בדרום אמריקה,
כן.
ופגשת מישהו,
כן.
ואחרי חודש הבנת שזה לא זה, סבבה, תחתכי.
כן.
אם את כבר עשור בנישואין עם נרקסיסט, ופתאום הבנת, נפל הסימון, את כבר עשור בתוך זה. לא עושים את זה לבד. את חייבת מישהו שיהיה איזשהו צופה מהצד ויסביר לך כאילו מה קורה, כי הם גם יודעים להיות אנשים מאוד מאוד מסוכנים, ובזה שעשור היית בתוך מערכת יחסים הזו, את בעצם הוכחת לעצמך שאת לא רואה את הסכנות.
כן. כלומר, בהרבה מקרים הסימנים האדומים יכולים להיות, כאילו, שוב, זה לא נושא הפרק, אבל מאוד חשוב להגיד את זה פה, קנאה אובססיבית, ההרחקה שלך מהחיים שלך, מהחברים שלך, מהמשפחה שלך, ריכוז רק בתוך הזוגיות, לאט לאט, האובדן של החיים הפרטיים שלך ותחומי העניין שלך, והמקום הזה של להיפרד בזוגיות כזאת, זה יכול להיות מאוד מסוכן גם.
קודם כל, נרקסיזם, זו הפרעה מאוד מסוכנת גם לסביבה וגם לנרקסיסט. יש המון אובדנות בקרב נרקסיסטים. כל אלה שמטפסים גבוה גבוה לעולם העסקי, ואז ככה יורדים את הבניין מהכיוון הלא נכון, זה כי השבר הוא כל כך גדול, אחרי שהייתי על כל האימפריה הזו, פתאום היא קורסת, איך אני מכיל את זה? זה אנשים שפתאום מבינים שאין להם מה לאבד בעצם, כי הם כבר איבדו את הפסון, כי זה לא משנה מבחינתם, יש להם משפחה, ילדים וכאלה, אבל הם איבדו את הפסון העסקי.
דודו טופז סטייל?
הכי דודו טופז סטייל. דודו טופז זה איש מאוד מוכשר, שטיפס מאוד 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 גבוה, וטיפס בזכות הכישרונות שלו, זאת אומרת, זה היה נרקסיזם כזה עם קבלות. אבל לא לעולם חוסן, ותקשורת כמו תקשורת, בסוף דברים גם מתחילים לאט לאט לצאת מהמיינסטרים וללכת לשוליים, ופתאום הוא כבר לא היה מלך הבידור. פתאום הוא היה עוד אחד. זה בלתי אפשרי להכיל את זה, כשזה פוגש את ההבנה, שאני גם לעולם לא אוכל לשחזר את מה שעשה, מה שעשיתי לפני, זה נראה שאין פתרונות. אתה בטאנל ויז'ן. כל מה שאתה רואה זה שאו שאני ממשיך לחיות כמו שזה, וזה בלתי אפשרי מבחינתי, או שאני מסיים את זה.
או שאני מתחיל להרוס לאחרים, וכאילו...
כשאין לי מה לאבד, אני גם מתחיל להרוס לאחרים. אבל גם השבן הנרקסיסטי הוא יכול להיות במקומות, נגיד אחרים שמקיפים. אם עכשיו את נשואה לנרקסיסט, ובגדת. כמו שאחוזים מאוד גבוהים באוכלוסייה בוגדים. כי לא הרגשת אהבה שלו, כי הרגשת לבד, כי היה לך מאוד מאוד בודד. ואז היה לך חיבור אנושי עם מישהו, ובגדת. ברוב מערכות היחסים, התגובה לזה היא תהיה פרופורציונלית, היא תהיה מותמת. יהיה אולי איזשהו אלבון מאוד מאוד גדול, אולי תהיה איזה ניסיון להציל. אצל נרקסיסט זה יכול להיות בלתי נסבל. והמרחק בין זה לבין לקחת אקדח ולראות במישהי, כמו שאנחנו ככה קרה בשנים האחרונות לא פעם, הוא מאוד קצר. כי הפגיעות הזו היא כל כך קשה, שאתה לא מבין איך אתה חוזר לחיים אחרי מה שקרה.
או הכי תחזור לחיים.
כן. או הכי תחזור לחיים.
כן.
אלה אנשים מאוד מאוד לא צפויים. ובגלל זה צריך מאוד מאוד להיזהר, כי הם לא מגיבים כמו כולם.
אני חושבת שהיום בעידן שלנו, אפשר כמעט להניח שזה עידן יותר נרקסיסטי. כלומר, כל העיסוק באני, כן, רשתות חברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, סלפי, כן, אנשים שגם דיברנו על זה טיפה קודם, מצלמים את עצמם, קונים חלב. כאילו, מה אכפת לי, כן, כשקנית החלב, ולמה אני צריכה לראות את זה? ואני חושבת שכל המקום הזה של להתעסק במי שאני ולהראות את זה, זה איזושהי קרקע לזה. ויש חוקרת שקוראים לה ג'יין טווינג', אני מקווה שאני הוגה את השם שלה נכון, שיש לה ספר שנקרא Generation Me, ועוד איזה ספר, שגם ספר אחר על נרקסיזם, והיא עושה שם כל מיני ניתוחים מעניינים על החברה. למשל, יש מחקר אחד שהיא עושה שהיא מנתחת ספרים כזה שנים האחרונות, ורואה שעולה השימוש במילה אני, בכל מיני ספרי עזרה עצמית נגיד, פעם זה היה יותר אנחנו, אתם, כאילו משהו יותר כזה קולקטיבי, ועכשיו זה יותר שימוש באני, או פנייה ישירה לאתה, אתה יכול, אתה הכי טוב, אתה מסוגל. אז גם הדגש הזה, אבל גם כל מיני הדרות כאלה של אתה יכול הכל, ותהיה מה שאתה רוצה, ותיקח את עצמך לקצה. כלומר, המקום הזה גם משתנה כזה טכנית, שהיא סופרת את המספר מילים והביטויים בספרים, זה עולה יותר ויותר.
תראי, באמת אפשר לדון בנרקסיזם דרך החברה. החברה מאוד 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 משתנית. אמרת על הקטע הזה של אני, אז אני זוכר שכשהייתי ילד קטן במדינה אחרת דוברת רוסית, הייתה שם אמרה כזו שיש את האות יא, זו האות האחרונה באלף בית הרוסי, והמשמעות של יא בנוסית זה אני.
כן.
והייתה איזו אמרה כזאת שיא זו האות האחרונה באלף בית, כאילו אני זה תמיד בסוף. עכשיו, המדינה הזאת שאנחנו יושבים בה כרגע, היא נבנתה על קולקטיב, היא נבנתה על מאמץ שהוא קולקטיבי, היום אנחנו די סוגדים בעצם לאינדיבידואליזם, אבל לא רק לאינדיבידואליזם, אנחנו סוגדים היום לאיכשהו מצטלם. וזה גם מה שהילדים רואים מהצד.
אז יש הרי שני סוגים של נרקסיסטים. אנחנו יכולים לדבר על נרקסיסטים גרנדיוזים, שזה הדבר המוכר שאנחנו חושבים עליו. כשאנחנו חושבים על נרקסיזם, אנחנו חושבים על החיפוש הזה של תשומת לב, על המוחצנות, על הדומיננטיות, על הכוח, והרבה פעמים אנחנו נראה את זה, כמו שאמרת, אצל פוליטיקאים או סלבס או מנהיגים, אבל חשוב להדגיש שלא כל מי שרודף אחרי מעמד כזה הוא נרקסיסט, כי אני יכולה הרי לעשות את אותו דבר גם מסיבות חיוביות, כמו לרצות לעזור לאחרים, או להתגבר על איזשהו אתגר, או כל דבר כזה או אחר, אבל נרקסיסטים רוצים את הכוח בשביל הסטטוס, בשביל התשומת לב, בשביל עצם הכוח. עכשיו, מהצד השני, יש לנו את הנרקסיסטים הפגיעים, שהם נראים אחרת לגמרי, הם יכולים להיות שקטים, הם יכולים להיות מופנמים, אבל הם כן בתוך תוכם מרגישים שהם מורמים מעל, אבל הם מאוד מאוד פגיעים ומאוימים בקלות כשהם מרגישים שהם לא הכי הכי, או כשיש משהו שהוא קצת נכשל.
הם כולם פגיעים.
כן.
בסוף, נרקסיזם זה המנגנון הגנה שאיתו אתה פוגש את העולם. אם אני לא אדיר את עצמי, ואם אני לא אחשוב שאני כזה שווה, אז כשאני אפגוש את העולם, אני לא יודע להתמודד איתו. ההבדל בין כן גרנדיוזי ללא גרנדיוזי, זה באיזה סביבה גדלתי ומה בעצם, מה חינכו אותי להאמין בו. זאת אומרת, אם גדלתי בבית מאוד מאוד הישגי, שבנוי מאוד על פסון ובנוי מאוד כזה על מה רואים כלפי חוץ, אני אשחק את המשחק. זה לא משנה את זה שמעולם אבא ואמא לא באו אליי ולא אמרו לי מה הערך האמיתי שלי. לא, לא, לא קיצו בעצם את הערך האמיתי שלי, וקיצו רק את המסביב, ואם הבאתי ציון מספיק גבוה שאפשר לספר עליו אחרי זה לשכנים. אז יהיו את אלה שיהיו גרנדיוזים והתנהלו עם הנרקסיס שלהם כלפי חוץ ויחפשו את הפסון. תמיד יש את הבדיחה הזאת של מי שיש לו, מי שקונה רכב מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד יקר, אז מה זה אומר גם על הממדים של איבריו הצנועים? Mm-hmm. אז זה לא באמת האיברים מה שחשוב, מה שהממדים שלו חשוב, זה בעצם האגו, הערך העצמי שלי הפנימי, כמה הוא גדול או קטן. אם הוא קטן, אני צריך את המכונית הגדולה. מצד שני, יש את אלה שגדלו בסביבה שלא נתנה להם להתבלט. אז הם יהיו יותר שקטים ויותר מכונסים, וגם לא נסווג אותם כנרקסיסטים, אבל הפגיעות הזו בפנים שיושבת על זה שמגיע לי יותר מאחרים אבל לא קיבלתי, ואני לא יודע מה הערך שלי, אז אני כל הזמן צריך את החיזוקים האלה בשביל לקיים את המעט שיש, זה עדיין מתקיים. הפגיעות היא זהה. השאלה היא רק איך היא בסוף קורסת, סביב מה.
כן. אני חושבת שזה גם טיפה ההבדל בין איפה הנרקסיס או הנרקסיסטית נמצאים כרגע. כלומר, יש משהו בזה שזה לא עובד לפעמים. כלומר, הנה, לא התקבלתי, או נכשלתי, או אני לא מצליחה להתקדם. תוך התפיסה שאני אמורה להיות משהו שזה כאילו שובר אותם, כי אני הייתי אמורה לעשות משהו מיוחד, אני הייתי אמור לפצח משהו, להביא את הרעיון, ואני לא. והבועה הזאת מתנפצת.
אז שוב פעם חוזר להורים, כי עד עכשיו דיברנו על ההורים האלה שלא נותנים לילד תחושה שיש לו איזשהו ערך, אבל יש גם את הקיצון השני, ההורים שנותנים לילד תחושה שיש לו יותר מדי ערך. ואז אותו ילד יוצא חוצה, והוא פתאום פוגש עולם שלא חושב שהוא המרכז שלו. ואז איך אני מתמודד עם זה? כי אני הייתי רגיל כל הזמן להיות במרכז, ואמא תמיד אמרה לי שאני הכי טוב גם כשהייתי סתם. איך אני עושה את זה עכשיו כשאני בעולם הגדול? אז גם שם יכול להגיע שבר.
כן. אז איך אני מזהה שיש נרקסיסט או נרקסיסטית בחיי?
קודם כל, הרוב הם די בולטים. אני חושב שהם לגמרי בולטים, ולא קל למצוא את החשודים. זאת אומרת, לחשוד במישהו שהוא נרקסיסט זה לא קל. נרקסיסטים, אנשים, שוב, זוכרת אמרנו שזה מתערבב קצת עם האנטי-סוציאלי, אנשים אנטי-סוציאליים יש בהם הרבה צ'רם. יש איזשהו משהו בצ'רם הנרקסיסטי אנטי-סוציאלי הזה שמאוד מאוד משפיע על אנשים. אז נורה אדומה ראשונה, זה אם אני פתאום נופל שבי אחר מישהו, בלי שאני כל כך מבין למה. אז תראה, לפעמים קוראים לזה סתם התאהבות. אבל לפעמים גם קוראים לזה מניפולציה. נרקסיסטים מאוד מאוד טובים בלעשות מניפולציות, ולהגיד לך בדיוק את מה שאת רוצה לשמוע.
קוראים לזה love bombing בשפה המקצועית, אם נדבר בהקשר של התאהבות, אז זה חיזור מטורף, זה אתה הכי מדהים, זה כאילו אני מעלה אותך על איזה ענן של כזה, בחיים לא הייתי בקשר כל כך מדהים וחזק ומהיר.
הם גם סקס מדהים, אבל למה הם סקס מדהים? לא כי הם עכשיו רוצים חיבור, אלא כי מאוד מאוד חשוב להם לבוא ולעשות את העבודה, ושאחרי זה יגידו, וואו, אתה הסקס הכי טוב שהיה לי. אבל זה מחזיק לזמן מסוים, כי ברגע שהם כבר פחות יחפשו את החיזוקים הנרקסיסטיים האלה מאותו בן או בת הזוג, אז גם העבודה הקשה המאומצת היא תפסיק. כי מה שכבר יניע כאן את המיניות זה לא החיבור הרגשי עמוק. מה שיניע את המיניות זה המדליות. עכשיו אם אתה לא יוצא את המדליות אז כבר אין כלום. אותו דבר גם בכל ההפקות הגרנדיוזיות שהם עושים, נרקסיסט יודע לעשות הפקת חתונה משוגעת, ולזרוק על זה מאמצים וכסף ומשאבים ומה לא, כי הוא צריך את השואו. חלק מזה זה להרגיש שלא רק שעשיתי משהו, כאילו עשיתי את הכי טוב, זה גם איזושהי מדליה, אבל אז מגיעים על חיים האפורים, היומיומיים, וכבר אי אפשר לעשות הפקות אינסוף. בסוף זוגיות אמיתית וחברות אמיתית היא נמדדת בחיבור הרגשי שלה. היא לא יכולה להיות כל הזמן מוזנת בפידבקים חיוביים ומדליות. אז דבר ראשון, תשימו לב אם קורה לכם משהו שהוא לא רגיל.
כן.
אם פתאום אתם נמשכים לזה.
אני חושבת שגם חלק מהסיפור שאנחנו שומעים את המילה הזאת הרבה לאחרונה, זה כל הסיפור של גזלייטינג, שגזלייטינג זה בעצם המקום שבו אני מבטלת משהו שאתה מרגיש או מכחישה אותו, אז נגיד אתה יכול להגיד לי, אם אנחנו בקשר רומנטי, אתה יכול להגיד לי, מה יהודית, אני מרגיש שלאחרונה את לא כל כך קשובה אליי, או שאני רואה שאת מבלה הרבה זמן עם איזה ידיד שלך בעבודה, כאילו משהו כזה, אני קצת מקנה, מה קורה, ואז אני אהיה כזה, מה, על מה אתה מדבר? זה בכלל לא קורה, למה אתה חושד? כאילו, מה הבעיה שלך?
השתגעת, אתה צריך ללכת לפסיכיאטר.
כן, אז רגע, השלב הראשון זה להכחיש.
אתה אובססיבי.
כן, כאילו, השלב הראשון הוא הכחשה, שאתה רגע אומר כזה, אני הרגשתי משהו, חוויתי שמישהו עושה משהו, שאני מרגיש משהו שקורה, והבן אדם קודם כל שם לך בלוק, אומר לך, זה לא נכון. זה השלב הראשון, אבל זה לא מספיק בשביל להיות גזלייטינג. גזלייטינג זה מה שקורה בשלב השני שתיארת עכשיו, שאני גם מורידה אותך על זה. אני לא רק אומרת לך שזה לא נכון, שכאילו בסדר יכול להיות, נכון? אני אומרת לך, מה, למה אתה בזמן האחרון, אתה מה זה חשדן? כאילו, מה קורה איתך? אתה צריך לבדוק את זה. אני רואה שזה קורה לך בהרבה תחומים בחיים.
תראה איזה חתונה עשיתי.
כן. ואת לא מעריכה שום דבר. כל מה שאני עושה בשבילך זה לא מספיק, או עושה בשבילך זה לא מספיק, ואתה תמיד מוצא מה לא לעבוד. נראה לי שאתה הבעיה, נראה לי שאולי אתה חושב שיש לך אולי משיכה למישהי אחרת, וכדאי שאתה תבדוק את זה, כי אחרת לא היית חושד בי. אז בעצם אתה כאילו בא עם איזה משהו שכזה אתה פגיע בו, אתה מרגיש משהו, ואני גורמת לך להרגיש שאתה משוגע. עכשיו, זה קורה פעם אחת, סבבה, לא נורא, כן? אבל כשזה קורה יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, וזה מה שקורה במערכות יחסים קרובות, כשזאת אמא שלי, כשזה אבא שלי, כשזה הבן זוג שלי, הבת זוג שלי, אז אני מתחילה לחשוב שמשהו בי לא בסדר.
אז קודם כל חשוב מאוד להיות נאמן לעצמך, ובהקשר לזה אני מאוד מאוד ממליץ לאנשים להיות בטיפול. כי כשאתה נמצא בטיפול, יש לך שעה בשבוע של לבוא ולפרוט את הדברים האלה ולהסתכל עליהם בצורה מפוקחת יותר, דרך מישהו שהוא לא שבוי של הקונספציה הזו. אז כשיש את המרחב הזה, אנשים פונים בדרך כלל לפסיכולוג שהם במשבר. אני חושב שזה חשוב להיות אצל פסיכולוג גם לטובת הצמיחה שאתה חווה, ובשביל לעשות איזה ריאליטי צ'ק.
אז הרבה פעמים המערכות יחסים עם נרקסיסטים זה מין תהליך הדרגתי כזה, כי אמרנו שזה יכול להתחיל באיזה love bombing כזה, ואז לאט לאט מתחילים לשים לב לאיזה חוסר אמפתיה, לעליונות, להלוות, לשקרים, והמילים המעליבות האלה לאט לאט הופכות להיות המילים שלנו, המילים שלי, ופתאום אני זו שמתחילה להגיד על עצמי, אני לא מספיק. והרבה שאלו אותנו גם על הורים נרקסיסטים, ואפשר להגיד מהמחקר שילדים להורים נרקסיסטים ממש מדברים על זה שזה עיצב את המסלול חיים ואת חוסר הביטחון שלהם, כי יש איזה אובדן של היכולת שלי לסמוך על האינסטינקטים שלי, להבין מה אני חושבת, מה אני מרגישה, האם זה נכון, להיכנס למערכות יחסים קרובות, לסמוך על היכולות שלי, ולפעמים חיים שלמים של ניסיונות לקבל תשומת לב מההורה הזה שהוא מרוחק או לא מחובר.
תנסו להיות נאמנים לעצמכם ותנסו גם לעזר בסביבה. זאת אומרת, אם אני עכשיו שבוי של איזה שותף נרקסיסטי שיש לי בעסק, ואני חושב שהנה איתו אני אגיע הכי רחוק לאקזיט, אבל בעצם אני מנוצל כאן, ובעצם אני סתם עוד מישהו שהוא הולך לזרוק לצד הכביש אוטוטו, כאילו, יש את האמירה הזאת של אתה יכול לעבוד על מישהו אחד כל פעם, אתה לא יכול לעבוד על כולם בבת אחת, אז נרקסיסטים אין מספיק משאבים בשביל לעבוד על כולם. אז אם אתה תתייעץ עם הסביבה הקרובה ויגידו לך, תקשיב, האיש הזה משהו בו לא בסדר, תהיה קשוב לזה. ותנסה גם להסתכל מי זו הסביבה שלו. נרקסיסטים הם תמיד ישירו בסוף קשרים מאוד מאוד שטחיים. אתה תפגוש בסוף בן אדם שיש לו הרבה מאוד מכרים, אולי מכרים מאוד מאוד מרשימים, אבל אתה לא תמצא אצלו קשרי עומק. לא יהיה להם ידידי נפש. לא יהיה להם קשר מאוד מאוד קרוב עם המשפחה. יכול להיות שיהיה להם קשר מנומס עם המשפחה, אבל לא מאוד 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 קרוב. זאת איזושהי ככה נורה אדומה כן. שצריך להיות תאר אליה.
אני חושבת שגם זה חלק מהעליות והירידות האלה. כלומר, משהו קוראים לזה הרבה פעמים הנדנדה הנרקסיסטית. כלומר, כמו שהם בפנים יכולים להרגיש על גג העולם, ואחרי זה אם הם נגיד לא קיבלו את המקום הראשון, או לא היה להם את לא יודעת מה הפודקאסט הכי נשמע, או הם לא היו הכי יפים, אז אני אפס. נכון, בפנים מתחוללת איזה קריאה. יש אגב את השיר של אמיר בניון, שהוא שר משהו, אני חכם, אני גדול, אני דדדדד, הכל יכול, אני, ואז, אחרי כל אני גדול, אני יכול, אני בדדדדדדדדד, אני בתוך בועה, סתם מנופח, בלי שום ערך, וכאילו זה בדיוק ההנדנדה הזאת שקורית להם גם בפנים, אז גם כלפי חוץ, הרבה פעמים אתה תראה שהנרקסיסט ירים אותך, יגיד, וואי, אתה הכי מדהים, אתה הכי זה, אם הוא מגייס אותך לעבודה, בוא, אתה תעשה פה, אנחנו ניתן לך לנהל את הכל, אבל אז הוא גם יפיל אותך באותה מידה. ואני חושבת שמה שהרבה פעמים קורה לאנשים, זה שהם נורא מתבלבלים, כי הורים, הנה, אם ניקח את הדוגמה של קשר זוגי, פעם הוא הרים אותי, הוא אמר לי שאני הכי יפה, ואני הכי מדהימה, ואני הכל בשבילו, הוא סוף סוף מצא אותי, והיום אין את זה, אז אולי משהו בי לא בסדר, אולי אני הרסתי את זה, אולי אני צריכה לתקן את זה, ונהיים איזה מאמצים אינסופיים לרצות.
חיכיתי שתגידי את החלק הזה של הלתקן.
כן.
הרי, את יודעת,
אמרתי, לתקן.
לתקן, כן. כאילו מין קצת מוצא את מינו, לא פעם אנחנו נראה גם נרקסיסטים, בדיוק מוצאים את האנשים האלה שנוצאים לתקן. שיש להם איזו תחושה כזו, שבעצם המשמעות שלהם נוצנת מזה שאומרים, אני אקח את הנרקסיסט הזה שלפעמים הוא נהדר, ואני אתקן אותו בשביל שהוא יהיה נהדר כל הזמן. חבר'ה, גדול עליכם, אל תלכו לשם. כי קודם כל אלה הפרעות מאוד מאוד עמידות, הפרעות מאוד קשות לטיפול, וגם לא צריך להתיימר ולחשוב שהסיפור איתך יהיה שונה ממה שקרה לכל אלה שבאו לפניך. Mm-hmm. כי בסוף נרקסיסטים וגם אנשים אנטיסוציאליים, הם אנשים שזה מה שהם עושים כל החיים. הם כל החיים משכללים את היכולת שלהם לקחת מישהו, לסובב לו את הראש, להשתמש בו ולזרוק אותו. Mm-hmm. ואתה לא תהיה שונה. זאת אומרת, צריכה להיות סיבה מאוד מאוד טובה בשביל שאני אבוא ואני אני הולך להישאר במערכת היחסים הפוגנית הזו, עם האדם הזה, למרות שאני מבין שזה לא טוב עבורי.
כן. אם אני חושדת, מרגישה שמבטלים את מה שאני מרגישה, שאין לי באמת מקום, שאני רק בצל של, שהכל כל הזמן סובב סביב התחושות של בן אדם אחר, ושעושים לי גם גז לייטינג כשאני מרגישה הרגע שנפגעתי, או שאני צריכה רגע זמן לעצמי. אגב, יש פסיכולוגית קלינית שקוראים לדוקטור רמני, שהיא ממש חוקרת את הנושא של נרקסיזם, כל העבודות שלה זה הזה, ויש לה דברים מאוד מאוד מעניינים. והיא מדברת על זה שהרבה פעמים נרקסיסטים התקפו אותך על סלף קר, כלומר על מקומות שבו לא סלף קר במובן של ספא, כן, שאני עושה לק או ג'קוזי, שזה גם נחמד, אלא על מקומות שאני אומרת, רגע, אני צריכה שנייה זמן עצמי, נפגעתי, אני צריכה רגע יום מנוחה, אני נורא עייפה מהטיפול בילדים, ועל זה הם התקפו אותך, כאילו, את סתם עצלנית, איך את מתפלאת שאת לא מצליחה לעשות שום דבר עם החיים שלך, כשאת כל הזמן רק צריכה לנוח, ומצד שני, כשהם יצטרכו את המקום הזה של רגע לקחת צעד אחורה לנוח, אז זה ברור שצריך לכבד את זה.
אני חושב שזה יוצא מגזרת הדיון בנרקסיזם אפילו, אני חושב שזה משהו הרבה יותר בסיסי. אל תהיה בזוגיות שבה אין לך מקום, ואל תהיה בזוגיות שהיא לא הדדית. כי מגיע לנו, מגיע לכם, מגיע לך, מגיע לך, מגיע יותר. מגיע לנו שיראו אותנו, ומגיע לנו שיתחשבו בנו, ושיתנו לנו את המרחב הזה, ואין שום סיבה להתפשר על פחות מזה, כי זה כמו כדור שלג, זה ילך ויהיה יותר גרוע, זה לא יהיה יותר טוב. ולאט לאט גם נוצרים הרבה יותר ממש כבלים, כי פתאום יש ילדים, ופתאום יש משכנתה, ופתאום יש, גם כשיש ילדים ומשכנתה, לפעמים זה הזמן לקום וללכת אם אתה נמצא בסיטואציה שהיא עוינת. אני חושב שהכלל האצבע זה, אם אתה מרגיש בתוך זוגיות שאתה לא יכול לקום וללכת, שהיא זוגיות לא טובה, תבקש ללכת לטיפול זוגי. ואם הצד השני לא מוכן לעשות את השינוי הזה עבורך, אז אתה צריך להעריך מחדש, למה אתה שם? למה שתעשה משהו בשביל מישהו שאפילו את הדבר הזה, את מחצית הדרך לא מוכן לעשות עבורך?
כן. אז מה בכל זאת אפשר לעשות? כי אני חושבת שהזיהוי הוא כן מאוד מאוד חשוב, כי ברגע שאני מזהה את זה, אז כבר הרבה פעמים אנשים, וגם יצא לי לראות את זה, אנשים שזיהו, אז איזה אבן יורדת מהלב, כי אני פתאום מבינה שזה לא אני. כלומר, אני לא כזאת תפוקה שלא מצליחה לקרוא מצבים, שנכנסת יותר מדי להיסטריות, משוגעת, כלומר כל הדבר הזה, אלא יש כאן בן אדם שזה דפוס שלו, הוא לא עושה את זה רק לי, הוא לא עושה את זה גם בכך כלומר זה רגע דרכו, כזה שנייה איכשהו, זה התופעה הטבע שאני עומדת מולה. ואז אני יכולה להתחיל, זה נותן לי איזושהי אפשרות בחירה של מה לעשות עם זה, ולא להיות בתוך המעגל האינסופי של אני מנסה לרצות, אני מנסה לתקן. שלחה לי גם מישהי בפייסבוק לקראת הפרק, שלחה לי מישהי שיש לה הורים כאלה, והיא כל הזמן רק מנסה כאילו איכשהו שהם יעריכו אותה ויואבו אותה, ומכופפת את עצמו פה, ומנסה לרצות משם, ולא משנה מה, זה לא מספיק, זה אף פעם לא עובד, והיא גם מרגישה שהיא לא עצמה, גם הקשר שלה לא טוב, בסוף זה מתפוצץ. אז אני חושבת שרגע להבין שזה הדבר שאני עומדת מולו, זה כבר עוזר לי רגע לשנות את היחס שלי לזה.
אני חושב שאם אני... אם אני אעשה איזה פרפרזה לשנות את היחס, אני אהפוך את זה שנייה, אני אלמד לתאם ציפיות. כי בסוף, הרבה דברים נופלים וקמים על ציפיות, וכשהציפיות גבוהות מדי, יש אכזבות. אז אם יש לי עכשיו עורה שהוא נרקסיסט, אני צריך לדעת למה לא לצפות ממנו. אני צריך לדעת למה הוא מסוגל, ולמה הוא לא מסוגל. ואם יש לי בן זוג נרקסיסט, ואנחנו עכשיו צעירים, ונהנים מהחיים, וטיולים מדהימים, והוא חי ברמת חיים גבוהה, והסקס טוב, על הכיפק, אבל הציפייה היא צריכה להיות, שזה לא ילך רחוק יותר, זה לא יעמיק, זה לא יקשר רגשי אמיתי. וגם עם ההורים, אם ההורים שלי הם נרקסיסטים, אז אני צריך להבין שאוקיי, קודם כל, מה שיש בינינו יש, ואלה הורים שלי, ויש להם יתרונות וחסרונות, אולי הם באים לעזור עם הילדים, אולי הם עוזרים לי כלכלית, אבל אני לא יכול לצפות מהם שהם יהיו ככל ההורים. Mm-hmm. אני לא יכול לצפות מהם שהם נגיד יוותרו על הצרכים שלהם עבורי. אני כבר לא יהיה מופתע כשאני אבקש מהם לבוא לשמור על הילדים כשאני נוסע לסוף השבוע, ודקה לפני אותו יום הם מבטלים. אני לא אצפה את זה, אז אני פחות אתחזב, ואני יותר אשמור על עצמי. זה יאפשר לי יותר ביטחון. לצד זה שאני גם עדיין יכול ליהנות ממה שהם כן נותנים.
אני חושבת שגם הזיהוי מאפשר לך להחליט לאיזה מלחמות לא להיכנס. נגיד אם ניקח לדוגמה סיטואציה כמו ויכוח. נורא קשה לנצח נרקסיסט בוויכוח. כאילו זה... אתה יודע, זה בדיוק המקום שהוא כזה... גדול וצודק וחכם, ולהתווכח זה הרבה פעמים יהיה מלחמת התשה אינסופית. אז לדעת נגיד לא להתווכח.
לא לצפות שיצא מהוויכוח משהו שיטיב עימי.
כן.
באיזשהו מקום גם תמיד תמיד לעזר בעוד מישהו. כאילו תמיד להביא מישהו לריאליטי צ'ק ולא לחשוב. בסוף אנחנו נופלים לאותם דפוסים. כמו שהנרקסיסט יש לו דפוס של לעשות את זה לאנשים, אנשים שנהיים כזה טרף של נרקסיסט, יש להם גם דפוס. ברוב המצבים, את תראי שזה גם קצת מזין אחד את השני. ואת תראי שגם לפני זה היו מנחות יחסים נרקסיסטיות, וזה לא נולד היום. ואם אני רואה על עצמי את הדפוס הזה, אז אני צריך מישהו שיבוא ויתן לי איזושהי ריאליטי צ'ק של למה אני שם.
כן.
לא להיות לבד בזה, זה לא כוחות. שוב, הנרקסיסט כל הזמן עושה את זה, ואני כל הזמן מפסיד לנרקסיסטים, אז אני צריך מישהו שיאזן את המאבק הזה.
כן. לי מאוד עזר כשלמדתי על זה, והתחלתי לזהות את זה באנשים, זה מאוד עזר לי לשנות את התגובות שלי לאנשים כאלה, כי אם פעם נגיד יותר היה חשוב לי להעביר את הנקודה שלי מול מישהו כזה, היום אני פשוט אהיה כזה, אוקיי. סבבה, סבבה שאתה חושב, כי אני לא מתווכחת. ואני לא מרגישה שזה מוריד אותי, דווקא להפך. אני מרגישה שזה שומר עליי. לא להיות בתוך ויכוח עם בן אדם כזה ולהלהיט את הדבר הזה. אני פשוט כזה, אוקיי, זה מה שאתה חושב. סבבה.
צריכה להבין שזה לא היתרון שלו, כפי שזה מוצג, זה החיסרון שלו. זאת אומרת, חוסר יכולת להתגמש רגע ולראות את הצד השני, זה חיסרון.
כן.
זאת אומרת, המחלה היא שלו, היא לא שלי.
כן.
ואז כשאני מבין שהמחלה היא שלו ולא שלי, אז א', זה עוזר לי למצוא את הצדק האישי שלי, זה גם עוזר לי קצת להפגין חמלה. זאת אומרת, נרקסיסטים לא שמים, אשמים שהם נרקסיסטים, אף אחד לא קם יום אחד ואומר, אוקיי, בא לי להיות נרקסיסט. זו מחלה, כמו כל המחלות, כמו שיש אנשים מסוכרת, יש אנשים שהערך העצמי שלהם לא נבנה מספיק, והם מחפשים עכשיו הזנה מהסביבה. עכשיו גם אפשר להשתמש בזה, זה גם קל, כי גם קל ללמוד קצת לתמרן בן אדם כזה. זאת אומרת, אתה גם, כשאתה מבין שהבוס שלך מחפש בעצם את התהילה ותשומת הלב, אוקיי, אז אתה מבין ששם אתה צריך לשים את הגז, וככה אתה תוכל בעצם אולי להשיג יותר מטרות ולהתקדם בצורה יותר טובה. זאת אומרת, צריך להבין מה עובר עליו, צריך קצת, צריך להיות רגיש לזה.
כן. ותגיד, מה אם יש אנשים שמקשיבים לנו, ותוך כדי חושבים, רגע, אולי אני כזה, כאילו לא פסיכופת, אבל...
רגע, אני עדיין עסוק בזה שאת יושבת מולי מבועלת עכשיו, חושבת על ה...
שאת הולך לשלוף את האקדח. אבל מה אם יש אנשים שאומרים, אולי אני כזה, אולי אני כזאת, אולי אני, יש בי את הקווים האלה, אולי אני פוגעת באחרים?
לא בטוח שהם שואלים את השאלה הזו. ואם הם שואלים את השאלה הזאת, אז התשובה שהם מקבלים הרבה פעמים זה, אוקיי, אבל אני גם מאוד טוב. כאילו, תראה כמה דברים טובים אני עושה. המנחק בין זה לבין זה בין זה שהם יבינו מה הם מפספסים לזה שהם ילכו ויעשו בסוף טיפול או משהו בשביל לשנות את זה, הוא מאוד גדול. כי שוב, אם לא חווית אהבה כנה ואמיתית ואותנטית עד הסוף, איך אתה יודע מה אתה מפסיד? כאילו, מבחינתם, כל עוד הולך להם ומצליח להם, אז הם מרוצים, החיים טובים, הם לא אומרים אוקיי, אבל רגע, אבל אשתי היא בעצם רק טרופי, היא פרס. הם אומרים, אבל תראו איזה אישה מוצלחת יש לי. הכל בסדר, יש לי אישה מוצלחת, יש לי ילדים מוצלחים, אני מנכ"ל חברה, מה רע? רק אם יהיה את השבר הזה והחיים פתאום יתנגשו להם בהם ב-200 כמש, אז הם יגידו, אוקיי, אולי גם לי יש את זה. זאת אומרת, גם אם עכשיו מישהו שומע את זה ואומר, יש לי את זה, עכשיו, בואי, אני ואת יושבים פה, שומעים את זה, וקצת אומרים, יש לנו את זה.
אני לא אומרת שיש לי את זה.
תזרמי עם הקו.
כן.
כאילו, יש דברים מסוימים, קווים מסוימים, שלכולנו יש. שוב פעם, את אומרת, אין לי את זה, אבל את עושה פודקאסט לעשרות אלפי אנשים.
כן.
מאות אלפי אנשים.
ואתה יודע איזה סרטים אני אוכלת על זה? ומבחינתי, כל הסיפור של אני בפרונט, זה תופעת לוואי לא רצויה. כאילו, כשאני התחלתי עם כל התחום הזה, אני זוכרת שהתחלתי לקרוא, והייתי כזה, וואו, איפה הדבר הזה היה כל החיים שלי? כלומר, איפה הידע הזה והכלים האלה היו כל הזמן, ואיך הם לא מגיעים לאנשים? והתחלתי לעסוק, לקרוא יותר, ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני רוצה שאנשים ידעו על זה, והיה לי כאב אמיתי למה שהם הקשיבו לי, מי אני בכלל. אתה יודע כמה זמן לקח לי לכתוב את הספר בגלל כל השאלות הקשות האלה? עכשיו, זה שאלות שאני כל הזמן מתמודדת איתם.
אבל זה לא סותר. את תראי שהמון המון מהאומנים למשל שעולים להופיע על בימות. אם תדברי איתם בחדרי חדרים כמו שאני מדבר איתם, יבואו ויגידו לך קודם כל שיש בהם המון חרדה. אבל זה תמיד מתנגש אחד בשני. מצד אחד הם צריכים לעלות על הבמה בקיסריה ולהרים עכשיו 50 אלף איש, והם חייבים את זה כי זה נותן להם בעצם תחושת ערך. מצד שני, כל פעם שהם עולים לבמה כזו, הם בחרדה משוגעת, כי אולי הפעם לא ירימו להם.
כן.
ואת יודעת, בדרך לפה, אני עכשיו נזכר במונית, אני ככה קצת חשבתי על קונספט של אושר, מה זה אושר? כי פסיכולוגיה חיובית והכל. אז אני חושב שאושר הוא מורכב מביטחון, הוא מורכב משלווה, והוא מורכב מסיפוק. Mm-hmm. וככה אני הייתי מגדיר אושר. אנשים עם נרקסיזם, אני לא חושב שהם יוכלו לחוות את זה. כי נגיד, שוב, נחזור אלייך, כשאת רואה שמתפרסם המדד של מה הפודקאסטים המושמעים ביותר בישראל. אז אוקיי, אז את רואה שזה מופיע מספר
4,
וזה נותן לך ביטחון בעשייה שלך, את אומרת, אוקיי, זה עובד. זה נותן לך כנראה איזושהי תחושת סיפוק, כי את כאילו מגיעה לאנשים. השאלה היא, אם זה נותן לך שלווה. כי קווים נרקסיסטיים זה אומר שאף פעם אין לי שלווה, כי אני כל הזמן רוצה לעלות עוד מספר, או אני כל הזמן רוצה לא לרדת עוד מספר.
זה לא נותן לי שלווה, וזה לא נותן לי שלווה. זה מבחינתי כאילו, מה שנותן לי שלווה זה שנגיד בן אדם בא ומספר לי כזה איך הפרק על נרקסיזם גרם לו להבין משהו ליחסים שלו עם ההורים שלו, ובעקבות זה להתנהג אחרת. אבל זה שהפודקאסט מגיע למקום רביעי, זה מבחינתי, אתה יודע, קוגניטיבית, אני אומרת, אוקיי, יש פה איזשהו סיגנל לזה שזה באמת הצליח להשפיע על הרבה מאוד אנשים, ולכן זה מאוד משמח אותי. אבל תשאל אותי, האם אני כאילו רוצה להיות מפורסמת? לא.
ואני חושב שהקטע הזה של השלווה הוא באמת מאוד מהותי. כאילו, כשאני חושב על הנרקסיזם החמוד והקטן שלי, ואני חושב על זה שאני עכשיו פה, למרות שלא הייתי חייב להיות פה. יכולתי עכשיו לשבת בבית.
כן.
כאילו זה הבוקר החופשי שלי, הקליניקה שלי מתחילה עוד שעתיים, יכולתי לשבת עכשיו רגל על רגל, ואני עדיין בא לפה, כי עדיין המנוע, כאילו המנוע בעירה שלי הוא מנוע שדורש הישגיות. הישגיות זה מתחבר מאוד לנרקסיזם. זה כאילו אני אעשה עוד קצת, אני אעשה עוד פודקאסט, אני אכתוב עוד ספר. השלווה זה משהו שמאוד קשה להשיג.
אני חושבת שההבדל הוא במוטיבציות, כלומר, אתה יכול להסתכל על, דיברת על כסף, כבוד, פרסום, אתה יכול להסתכל על זה בתור המטרה, ואתה יכול להסתכל על זה בתור תופעת לוואי. ואני חושבת ש, אני מאוד הישגית, כן? זה לא שאני אומרת לך, אני לא הישגית, יש לי שאיפות גבוהות, אני כאילו רוצה לקחת את הדבר הזה עוד מאוד רחוק ומאוד גדול. זה לא שאני אומרת, לא אכפת לי שיהיה קטן. לא, אני רוצה שיהיה לי פודקאסט שמגיע להרבה אנשים, כי אני רוצה שאנשים יקבלו את התוכן הזה. אבל מבחינתי, הפרסום, הכבוד, הכסף, הוא תופעת לוואי של זה, ולא המטרה של זה. אתה מבין? ואני חושבת שזה מה שקורה אצל נרקסיסטים. אתה לא יכול לשפוט אם מישהו נרקסיסט לפי מה שהוא עושה. לפי זה שהוא רופא או עומד על במה, או, אלא למה הוא עושה את מה שהוא עושה?
אז קשה להכניס מישהו לקופסה, והרבה יותר נכון לדבר בקווים.
כן.
כי דיברנו על כל מיני קריטריונים של נרקסיסטים. יש אנשים, בכלל כאנשים שיש להם, זה גם ספקטרום בתוך הקריטריונים. יש אנשים שאצלהם הגרנדיוזיות זה במקום יותר גבוה. אנשים שהולכים לפוליטיקה וצריכים כבוד, אז זה כנראה יותר חזק אצלם, מאנשים שהם פסיכולוגים יושבים בקליניקה ומקבלים את הסיפוק מזה שהם ממש הרגישו שהם שינו חיים של מישהו. ובעצם העוצמות משתנות בכל אחד מהקריטריונים, במוכנות שלי לדרוך על אחרים, במוכנות שלי להרגיש, ביכולת שלי להרגיש אמפתיה, ביכולת שלי לספק צרכים של אחרים. כל הדברים האלה הם טווח, וכל אחד הוא בסוף מצרף של כל הטווחים האלה, ובפועל, בסוף מתקבל משהו.
כן.
ואז השאלה, איך הסביבה חובה אותי, אבל גם כחברה, אנחנו חברה מאוד מאוד נרקסיסטית, וגם זה משהו ששווה לשנות.
כן.
קודם שינוי פנימי, ואז שינוי רחב יותר, חברתי.
נכון. האם יש דרך לשקף לנרקסיסט טעויות, או השפעה של ההתנהלות שלו, או איך הוא עושה נזק לאחרים? כי כשעקבתי קצת אחרי דוקטור רמני, אז היא מדברת על זה שזה חסר טעם. כלומר, שהם רק יחזירו את זה עליך בחזרה. מה אתה חושב על זה?
אני לא חושב שזה חסר טעם. אני חושב שכן, גם נרקסיסטים מתפתחים, אבל בטח ובטח זוגיות יכולה להתפתח. אני חושב שצריך פשוט לדבר בשפה שלהם, וזה עוד פעם מחזיר אותנו לנקודת הציפיות. אם עכשיו אני בזוגיות עם נרקסיסט, ואני רוצה לנסוע לסוף שבוע, כי מגיע לי, כי קשה לי, כי אני עייף. ואז אני מקבל איזה מין הסבר כזה של איזה עצלן אני ומה פתאום אני, ויש לו עכשיו ערב עם החבר'ה וכאלה וזה. אז אני רוצה שנייה לבוא וקודם כל לדייק את הדברים, לקבל אולי לפעמים מבט מבחוץ, זה תמיד חשוב, ולהגיד, אוקיי, מגיע לי אבל. ואם אתה לא רוצה שזה יגיע לפיצוץ גדול יותר, גירושים, מאבקים, כדאי לך לאפשר לי את זה. אבל השפה כאן היא פחות סביב מה אתה מרגיש שבא לך לתת לי, אלא יותר סביב מה כדאי לך לתת לי בשביל שזה לא יפגע בך.
אבל מה אתה מאיים עליו?
אתה מציב לו גבולות. אמרנו עוד פעם, אמרנו אישיות גבולית, זה גם כן באותו צבר, אז הפרעת אישיות גבולית, אחד הטיפולים זה בעצם עוגנים וגבולות. אנשים שאין להם גבולות ואין להם עוגנים הם פלואידים, הם לא צריכים לאחוז בכלום. אז אם אותו נרקסיסט מרגיש שאין לו גבולות, אגב, גם אנטיסוציאלים שיושבים אותם באותה קבוצה, מה עושים אנטיסוציאלים? את יודעת, לא מטפלים באנטיסוציאלים פסיכולוגית, מטפלים בהם בכלא. שמים אותם בכלא ומציבים להם גבולות, אומרים להם, אוקיי, לא שווה לך לשדוד את הקשישה, כי אם תשדוד את הקשישה, אתה תהיה עכשיו שנה בכלא. או במקרה שלנו, עבודות שירות ותוך יום אתה יוצא. אבל בעצם הגבולות האלה מאוד מאוד חשובים, אז גם לאותו נרקסיסט, אתה רוצה לבוא ולהגיד לו, אוקיי, אתה רוצה שנמשיך לתחזק את הזוגיות הזאת, כי טוב לך להיות בתוך הדבר הזה? זה הגבולות. הגבולות הן שפעמיים בשבוע אני הולכת ללמוד, כי זה חשוב לי. הגבולות זה שאתה עושה 1, 2, 3 עם הילדים, למרות שלכאורה העסק שלך שואב אותך, ולעבוד עם הגבולות האלה. האינטליגנטים שבהם לומדים לעבוד עם הגבולות האלה טוב. כי הם מבינים מה הם מפסידים לעומת מה הם מרוויחים. אבל שוב, כדאי מאוד שזה בתוך איזשהו דיאלוג של טיפול זוגי, בשביל שמישהו יכול לשמור עלינו שם.
כן. אני חושבת שגם כל מה שיכול לעזור לזה, זה כל מה שקשור ללמוד, להסתכל פנימה, לעשות רפלקציה, לחשוב על אחרים, לדאוג לאחרים, להיות בחמלה. אבל זה דברים שהם קשים להם מראש. כלומר, זה לבוא ולטפל במה שמראש הוא החלק הכי הכי קשה אצלם.
אם אני עכשיו 10 שנים בזוגיות עם נרקסיסט, לא הייתי מפתח ציפיות שפתאום זה ישתנה, ופתאום הוא כן יוכל לגלות אמפתיה, או פתאום הוא כן, כי קודם כל אנשים לא משתנים בקלות.
לא, אני מתכוונת בטיפול פסיכולוגי, כלומר אם נרקסיסט כבר פונה לטיפול.
בטיפול פסיכולוגי, זה אומר קודם כל להפגיש אותו עם הילדות, זה אומר קודם כל לבנות איתו קשר שהוא קשר מאוד מאוד אמיץ וככה יציב. זה לוקח הרבה שנים. זו כן נקודה שחשוב לי להעביר בכלל על טיפול פסיכולוגי. אנשים חושבים שזה קצת כמו מסאז' שאני מגיע, מקבל הרפאיה, ואז דוקטור, אבל אני כבר 4 שבועות שם וזה לא עובד. טיפול פסיכולוגי בשביל לעשות שינוי, זה סיפור של שנה, שנתיים, 3, 5, כאילו תלוי כמה הפגיעה הזאת עמוקה. אז אותו נרקסיסט הוא צריך להגיע לפסיכולוג. הוא צריך להוריד את המגננות שלו ולהסכים לקבל עצה ממישהו שלכאורה נחות ממנו. הוא צריך להיות מסוגל גם להיפתח אליו ולהיות חשוף, מה שהם אף פעם לא מסוגלים, והוא צריך להיות מסוגל ליצור קשר רגשי עם המטפל. ברגע שזה קרה, ברגע שהוא למד ליצור קשר רגשי עם המטפל, אז אנחנו מאמינים לפחות שהוא עושה קצת תיקון על היחסים הראשוניים שלו עם ההורים, ואז גם עם בת הזוג הוא יוכל לעשות איזשהו חיבור רגשי. אבל צריך להתכונן פה למרתון, כאילו אם עכשיו את נשואה לנרקסיסט, זה לא חודש-חודשיים. זה כאילו קחי בחשבון שגם אם הוא מסכים לשינוי ולאיזשהו תהליך, את עכשיו במסע מאוד מאוד ארוך של 2, 3, 4, ותשאלי את עצמך אם את מוכנה לזה.
כן.
אם זה נכון לך.
ואני חושבת שבכל מקרה המקום של, אני צריכה לזכור שאני צריכה לתת את התמיכה לעצמי במקרה הזה, וזה נורא קשה, כן? זה קל להגיד וקשה לעשות.
במטוסים פיצחו את זה בסרטון הזה של לשים מסכה קודם על עצמך.
כן.
זה לגמרי לגמרי ככה, אתה חייב להזין את עצמך, לפני שיהיו לך משאבים, לבוא ולהזין מישהו אחר, במיוחד אם הוא נרקסיסט, ובעצם ההזנה שלו היא בלתי סופית.
כן. אוקיי, אז יש עוד משהו שתרצה לומר, speak now or forever hold your peace, לפני ש... סתם, לא forever, אולי עד הפעם הבאה, אבל לפני שנסכם...
אני רוצה מחיאות כפיים.
מחיאות כפיים, וואו! כל הכבוד לאילן. תודה רבה. אבל יש עוד משהו...
אני כן אגיד משהו לסוף.
כן.
אם שמעתם את הפודקאסט הזה, וזה הדליק איזושהי נורה אדומה,
תעשו לי לייק.
אל תתנו לה, תעשו לי יודית לייק. אל תתנו לה לחבוט, אוקיי? תשאלו מישהו איך זה נראה מהצד. כאילו, תקדישו לזה מחשבה. כן. אל תתנו לזה פשוט ללכת.
לגמרי. אז אני אסכם ואגיד שהיום צללנו לתוך הנרקסיזם, צללנו על איך לעתים משהו במנגנון האהבה שלנו את עצמנו, הערכה שלנו את עצמנו, קצת משתבש, ויש איזה חור שחור שאי אפשר לסגור של כמה אני שווה. ובשביל זה אנשים עושים מהלכים מאוד מאוד עקומים וגדולים, כמו לנסות לצבור רושם ותהילה, ותופסים את עצמם גם כמורמים יותר מאחרים, חשובים יותר מאחרים, מצליחים יותר, חכמים יותר, שמגיע להם יותר, שהצרכים שלהם יותר חשובים, ופחות אמפתיה לאנשים אחרים. למרות שנרקסיסטים כן עשויים לסבול מזה ברגע שהדבר הזה נשבר ואת מתנפצת, לרוב מי שיסבול מזה קודם זה המעגלים החברתיים הקרובים ולפעמים גם הרחוקים. והצענו היום כל מיני דרכים לזהות את זה ולהסתכל קצת על הסביבה שלנו ולשאול האם יש לנו קשרים שבהם אנחנו איכשהו לא כל כך מקבלים מקום והצרכים שלנו לא כל כך חשובים או אפילו מבוטלים, אפילו עושים לנו גזלייטינג, שזה המקום של לבטל את מה שאנחנו מרגישים ולהחזיר את זה עלינו בבומרנג שאנחנו כזה חוזים. והצענו את האפשרות רגע לתת לדבר הזה שם ולבחור איך להתייחס לזה, לחשוב האם זה משהו שאני רוצה לשאת אותו, האם זה מקום שאני רוצה לעזוב אותו, לפעמים צריך לעזוב, לפעמים צריך גם עזרה בשביל זה, ולפעמים גם להישאר, אבל לשנות את הציפיות מהבן אדם, את מה שהוא הולך או הולכת לתת לי, כמה היא הולכת לראות אותי, ולשים לב שזה עליי, המקום הזה של לדאוג לעצמי ולראות את עצמי. דיברנו על זה שלכולנו, יש קווים של הדבר הזה, זה לא שחור או לבן, זה לא נרקסיסט או לא נרקסיסט, הפרעת אישיות נרקסיסטית זה משהו נדיר, הוא קיים רק אצל 1% מהאוכלוסייה, אבל הקווים זה משהו שקיים בכולנו במינונים כאלה או אחרים, ושווה להתבונן איפה אנחנו בתוך זה. יש עוד משהו שלא הזכרתי בסיכום?
לא יודע, אבל כמה נפלא ומעניין זה עולם בריאות הנפש.
לגמרי.
זה ממש החיים של כולנו, אה?
ממש.
החיים זה פה.
נכון. אז תודה רבה לך, דוקטור אילן וולקוב. איפה עוד אפשר למצוא אותך, למחוא לך כפיים, להריץ אותך?
בקליניקה, תמיד מוזמנים, ובשלל מדיות אחרות, ואני מקווה מאוד שבקרוב מאוד בפודקאסט על...
בואו נגלה ביחד מה זה יהיה. אז תודה רבה, דוקטור אילן וולקוב, ותודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהגעתם לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב, פרק 140, איתי יהודית כץ. אני רוצה לקוות מאוד שהפרק הזה עזר לכם להבין משהו יותר טוב על האנשים שסביבכם, על עצמכם, ובעיקר איך לפעול ככה שאנחנו נהיה יותר בטוחים ויותר נבין את עצמנו בתוך הקשרים שלנו. אני מזכירה לכם לא לשכוח להצטרף למפגש 6 שנים הקרוב שלנו. אני מחכה לראות אתכם שם, ואני עובדת על זה כבר בשצף קצף ובין שמחה לחרדה לקראת האירוע. אז ב-24 למרץ 2023 נתראה, תרגישו טוב, יאללה ביי.